שיש לך לדעות כמו אתה ככה, ננסה לעשות סדר כאן בסיפור כזה, סיפור קצת מוזר כזה. אז אני ככה ניתן ככה ממש ככה מלמעלה כדי ככה קצת ככה מסק בסידור הפשוט של זה, מה זה?
זה
פופורים. כן, אני צריך לך קצת איזור. אז כאילו בעצם הסיפור שלנו מדבר על אבא שביקש מהילדים שיכולים להשקיע בכל הפרנסות, אבל במיוחד שישקו את האילנות, ועליהם ילד אחד חיגר שכולם השקיעו ותמכו בילד החיגר הזה, עד אבל בשלב מסוים הוא רצה עצמות כלכלית ושכר לעצמו מהכסף שהוא צבא לאט לאט, מחסרונות שהוא צבא מכל מה שהאחים נתנו לו, ועוד תוספת נוספת שנתנו לו כמענק שחרור מהתלות שלהם בו, על שכר גם בעל עגלון וגם יועץ השקעות, ויצאו ללייפציג לעשות שם עסקים, ובדרך לנו בקריצ'מי, כן, מה זה איך? לא, לא, עברו, הנאמן רצה שהם יצאו בקריצ'מי לעצור שם, מה זה? כאילו אתה רבה מיכל שפיזי כאילו?
כן, בטח.
כן, אתה יודע מה שם המשפחה הקודם שלהם, אתה יודע?
מה?
אתה יודע מה שם המשפחה הקודם שלהם? זה עברות. סבא שלו תמיד, סבא שלו תמיד של רב לצל היה מתלמידי לזכנון שרב לצל, הסבא הושפידה היה כאן ברמת גן.
כן.
על מה שם המשפחה הקודם היה? קריצ'מי. קוראו למשפחת קריצ'מי. הם עברותו להושפידה, כאילו. קריצ'מי להושפידה. כן. לא, זה בדיוק עכשיו, למה מלון נקרא ביידיש קריצ'מי? כי באים למלון, מה הולכים לזקוזי? הולכים, אומרים קריאת מעלה מטה, הולכים לישון, בבוקר ממשיכים ללכת, לכן מאז נהגו יהודים לקרוא לבתי מלון קריצ'מי, כי זה מה שעושים שם. אז בקיצור, אז הנאמן הפציר בו שכבר מאוחר בלילה, בוא נלך לקריצ'מי מלון שם, אמר לו, לא, אנחנו צריכים להתקרב ללייפציג, תוך כדי ש דהרו ללייפציג, פתאום קפצו עליהם הגזלנים בפרשת הדרכים, ששם בדיוק הם ערבו, כן, היה על ידי מה שאחד אסף הרבה גזלנים, ושם פתק כזה, איך הוא אסף אותם, ששם פתק מהכנסה של 10,000 שקל לחודש מובטחת, מאיזשהו עסק מסוים שאני לא יכול לפרט אותו, ואנשים גזרו, המספר טלפון והגיעו, והוא סינן, ומתוכם לקח רק מי שבאמת הוא בטלן, שלא יצטרך לאף מלאכה, מבין שהוא יכול להיות גזלן טוב, ואיך? כתוב, כאילו עוד פעם, כתוב שמי שיכול לעבוד על חיים, הוא לקר, הוא לקר רק אנשים חכמים שאתה עצר, אבל אנחנו חכמים זה מילה לדעת לבטלנים, מה זה? כן, או בחוכמים כאלה, שהם נספו ביחד, והם שדדו להם את הכל, אז בעל העגלה והנאמן, הם יכולו לברוח והם ברחו, כמו שרואים משך הסיפור, שהם לא ברחו בכלל העיר, כי פחדו מהעיר ונשארו עד סוף הסיפור שם בתוך היער ואף אחד לא זוכר מהם. ככה כתוב?
לא, אני חושב שהם ברחו לעיר הקרובה ולא חזרו למקום.
לא, אז נראה לי שהם...
הם אמרו, בוא נהיה בעל עגלה וזה במקום שבו אנחנו נמצאים, זה כאילו נשאר במקום.
השאלה, למה שאני יכול לשאול אותו לא נשאר שם? והוא בכאן, עם הנבל עגלה. אתה אומר שזה בעיר, טוב לא יודע, אני לא נהיה לי שיש כזה מסר כזה שבסוף מכל הדברים האלה לא נשאר כלום, מה זה? לא, הם לא הגיעו לב, הם תקעו ביער כאילו.
כן, כאילו הם לא חזרו לבית.
לא חזרו לבית, כן, שבכל אופן, איך שלא יהיה, כאילו יש איזה מסר כזה שהם קצת הלכו לאיבוד כזה, אבל הוא באמת, אם בתחילת הסיפור כתוב, רק נדייק, חשוב לדייק את הדברים האלה, שהוא היה חיגר, אבל לא כוונה שאלה על הרגליים, כתוב מפורש שיכל לעמוד, רק לא יכול ללכת, ועכשיו בשלב המסוים הזה כאן, אחר היה שלב מסוים שהוא השתאבד לכיסא הגלגלים, בעצם זה שהוא בעצם השתאבד לבעל הגולה, ואז הוא כבר עבר ממצב של עמידה למצב של ישיבה, ועכשיו בשלב מסוים הוא עכשיו כבר לא יכול יותר לאכול, אז הוא מפיל את עצמו מהכיסא גלגלים, ומתחיל לזחול באדמה, שזה ממש הבחינה שנצטרך במשך להבין, שיש או שלא עמד, ואחר כך לא ישב, ואחר כך,
כאילו,
לא הלך ועד לא עמד, ואחר כך אפילו לא ישב, ואז הוא ככה זוחל, כאילו, בתוך כל העשבים האלה, וככה, כן, מחפש את עצמו שם, ועד שנגמרו לו כל הירקות מסביב, והיה צריך לדלג את עצמו למקום אחר, עד שפעם אחת הוא ראה ירק שמעולם לא טעם כמותו, ועקר אותו עם השורש, ואז בשורש פתאום היה שם יעלום, והיעלום בלשוננו, כמו שאמרנו, זה כמו אייפון עם אפליקציות כאלה, שאיפה שאתה לוחץ, אתה פתאום נמצא לגמרי בתוך אותו עולם כזה. ו... כן, אני לא רוצה לפתח את הנושא, יש איזה הרבה סיפורים לכוון, אבל בואו לא נפתח את הנושא. כן, אבל בהקשר הכללי של הסיפור, הוא היה לכאורה נכה, שרצה להיות בעל עגלה, ולא המצליח להיות בעגלה, אבל זכות הדבר הזה, הוא זכה להיות בחללית בכלל, הוא זכה להיות פתאום באיזה מלט כזאת, שבלי שהוא צריך את הרגליים, הוא יכול להגיע לכל מקום בעולם, אבל רק כאילו בהקשר המבני של הסיפור שלנו כאן, בקובייה הזאת היו מרובעת, הייתה מנועה מארבע צדדים, צריך באמת, אולי בנחת זה לא יודע עכשיו אם אני ברח לעשות את זה, אבל יש בתניין הסם, יש תורה סמכת שם, שם מדבר על מבנה מרובע כזה שהוא בנוי על ארבע יסודות ועל ארבע אותיות השם אבויה, אבל אופן זה שבכל מקום שאתה נוגע מארבע המקומות האלה, אתה מגיע למקום אחר בעולם. שבצורה כללית אפשר לומר שהארבע הצדדים של הקובייה, אחד מהם היה המקום שבו השמש והירח נפגשים אחד עם השני, המקום השני היה מקום שבו כל הדרכים נתמזגות ונפגשות ביחד, יש שם אפר לבן שבמשל יש מרפא רגליים, והמקום השלישי זה המקום שבו יש אלף ערים, איך זה נקרא, יש שם שני אלף ערים, כן, ש ושם יש גם נראה בהמשך הרבה הרבה שדים שנמצאים שם, והמקום הרביעי זה עיר שיש בה פתאום איזה ענן מוזר שמעולם היה שם, שהולך וחופף על כל העיר הזאת, וארבע התחנות שגם מיודענו הכי גר עובר את כולם, וככה עוד פעם נגיד זה בקצרה, ככה מה עבר לה בכל תחנה. אז תחנה שהשמש והירח נפגשים, הוא שמע את תלונת השמש שאומרת שהיא מחממת, והיא מחממת יותר מדי את האילן וגורמת לאילן להתייבש, והירח אומר לה, את בוכה על צרות של אחרים, אני בוכה על הצרות שלי, שיש שדים שלוקחים ממני את הכוח שברגליי ואיני יכול לעמוד. ואז מנחים את אותו השמש שאם היה לוקח את האפר מהמקום הזה של השבילים ושם לרגליו זה היה מרפא אותו, ואז מיודענו התלהב ועובר לאפליקציה הבאה, מגיע למקום הזה ששם יש את פרשת הדרכים, ששם יש הרבה סוגי אפר, אפר של גזנים, אפר של חכמים, אפר של צדיקים, אפר של משוגעים, סליחה, ואפר של אנשים שיש להם מסורת נפש ויש להם סובלי ייסורים שבגלל הדבר הזה אין להם כוח ברגליהם, והוא לוקח את האפר ומרפא את רגליו. נראה שעם אותו רגע בסיפור הוא כבר כן יכול להתחיל ללכת, אפילו לזנק על עצים, ואז הוא חוזר למקום שבעבר שם הוא הולך כאילו דרך רחוקה ומגיע למקום שבעצם כאילו מלבלתי את הדמיון במציאות, כי הוא נמצא באפליקציות שם, אבל בעצם הוא עדיין נמצא במידה מסוימת ביער, ואז הוא עולה חזרה לעצים ומחכה לאותם גזלנים, ושם להם את השיקוי המיוחד של גזלנים משוגעים, שהם גם משוגעים וגם צדיקים, שזה בעצם התשלובת הכי רעה, ככה רב נחמן מצארים כותב כאילו, שזה בעצם התשלובת הכי רעה בעולם, זה גם משוגע וגם צדיק, והם חוזרים בנרבס כזה כאילו, בעצבנות כזאת, שזה העונש הכי גדול לבני אדם כאילו, ואז הם רבים אומרים ככה, ומי השם כאילו, בגלל מי אנחנו הגענו אותם כזה קשה, וככה הוא מפזר אותם לגמרי, חוץ מראש הגזלנים, שהוא דווקא אותו כן מציל, אבל גם הוא בסוף נתלה, ומשם הוא מגיע לאפליקציה השלישית של נזם.
השלישי זה לא קדום שהוא עושה את זה בעזרת האבן. כאילו, את שתי המקומות הראשונים באמת כדום שהוא מגיע לאבן, אבל אחרי זה... זה לא קדום שבעזרת האבן.
מה? כל מה שעושה עכשיו?
לא, כל מה שעושה.
לא, הוא אומר עכשיו האחרון. שאומר אחר כך יושב עצמו ללך אל הבן אשר הזה.
הוא כותב, וגם אחרי שהוא הולך לענן הוא לא כותב שזה בעזרת האבן.
כן, נראה שזה הכוונה. כן, להסתכל מה נעשה שם, לכן לא יודע, נראה יותר, אבל לא, יותר יכול להיות, כן. לא, כן, למרות שנהיה לי יותר פשוט, אחרי הכל זה נמצא במקומות רחוקים מאוד, כאילו.
הוא אמר שיש ארבע צדדים, אבל אחרי זה הוא לא כתב את השתתדים האחרים.
כן, הוא כתב שיש ארבע, כן. ארבע מקומות, אז כן. ואז שם, כאילו במקום הזה של אלף ערים, שם הוא פוגש את ה... שאני חייב לומר, זה עולם כזה שבנוי משתי רובדים, נקרא לזה העולם הריאלי והעולם של השדים. יש אפילו ויכוחים על המקומות, כאילו, שיש מלך שבונה את ה... רוצה לבנות את הבית שלו על מקום מסוים, כן, הלך המלך שהיה שייך לו, האי הנ"ל, רצה לבנות שם בניינים ולהניח יסודות, והשדים היה שם, אמרו, מה פתאום, זה המקום שלנו, והתחילו לעשות לצרות, והם בכלל... רואים ככה איזה חץ מאוד נוראי בין עולם השדים לבין עולם בני אדם, שעולם השדים מנסה כל מיני לעשות צרות ולהציק לבני אדם, ומאוד מצחיק אותם לראות איך יש לזה זיק רגל ולזה זיק יד ולזה חטפו ילד, אבל פתאום שלהם חוטפים את הילדים שלהם, זה ממש לא מצחיק. ואז הם באים ושאבו מן המלך את הכוח שהיה לו, והמלך ככה באמת ניסה בדקטרים לפתור את הבעיה ולא הצליח, ואז הלך למחשבים, והם ניסו לתפוס את השד הזה, והשד הזה הלך, כן, כאילו היה ילד שהלך לאיבוד בגלל שחטף אותו, המחשבים חטפו אותו, אבל הוא עצמו חסר עונים, כי את הכוח שלו כבר העביר לשד אחר, והשד אחר הזה הפך להיות ענן, כן, ולכן אי אפשר עכשיו להשיב בחזרה את הכוח למלך. ואז מיודענו הולך לעיר החדשה, כאילו... עוקבים אחרי הענן, בדיוק, יש אפליקציה של הענן, נכון, זה קשור לזה, כאילו, ומגיע לעיר ששם אומרים שזה אתה, פתאום היה שם איזשהו ענן חדש שנמצא שם. אני לרגע מדלג לסיפור מאוד משמעותי שיש באמצע, של האיש שעזב את העיר של אפיקורסים, אנחנו מדבר, לכאורה סיפור שלכאורה לא קשור לכאן כזה בצורה ישירה כזה, זה סיפור כזה שבית המומד בפני עצמו, אבל אני רק חוזר לה, קצת מדלג הרבה, חוזר לסיפור של, של הענן, שהיה מלך שהיה חולה באותה רגע, כן, היה מלך שהיה חולה באותה מדינה, שהוא הלך לדוקטורים ולא ריפו אותו, והלך למחשבים וגם לעזרו לו, והוא הגיע לצדיק שעוד מדבר, והצדיק הזה לא רק התפלל לקדוש ברוך הוא, אבל בזכותו אז המחשבים לקחו את ה...
הוא גזר על
העם ישראל שהתפלל
לו,
מה הוא מדבר על זה? כן, כן, והוא לא, הוא כן התפלל, אבל לא מוכן להשתמש בספר הכישוף, אני לכן...
אתה יודע, כאילו,
הספר הכישוף בכלל
לא
מוצא
כאופציה, רק אומרים שהמלך
השדים,
הוא בגלל שהוא כל השנים לא
הסכים
להשתמש בספר של
ה... הצדיק, לא יודע.
זה אמר,
נעשה
לו טובה עכשיו, אבל למה לא סמכו לו הרפואות? בגלל ה...
לא קורה שהוא
התפלל,
אבל...
רגע? ואז המלך אמר, אני אעשה לו טובה.
כן, לא, אני הבנתי שהכוונה, הוא התפלל, אבל ואז בגלל שהוא התפלל, אז יעשה לו טובה, לא? אתה אומר, בלי חשב...
מה שכתוב זה שהוא גדר, ואז מיד הוא אמר, כי הוא כנראה...
אני הבנתי, כל העניין הוא...
הגדרה הייתה כנראה, לא יודע, לא כתוב כלום, כתוב שהוא גדר,
כן, אני רוצה, אני רק מנסה להבין בהיגיון, כאילו הכוונה, כדי שהצדיק הזה תפילתו תתקבל, אז פתאום עכשיו כל השדים מחליטים לעשות לו ג'סטה לטובתו, וכיוון שאומר, הנכד לא ידע בכלל מה שהם עשו, ולקחו את ציוו עליי להיות שם ענן, כן, שזה בעצם אותו כוח שאנחנו רק נזכרים, שלקח מהמלך הראשון שרצה לחפור יסודות, שנוסר בידי ה... בידי אותו שד, הוא פתאום הפך עכשיו להיות ענן, וענן מסתם הזה יוצר לחות שמרפא קור, שמרפא את המלך מהחמימות שלו, כן, ועכשיו את הענן הזה צריכים עכשיו לקחת חזרה ולהשיב למלך הראשון, כן, זה הרי בעצם כל הסיפור שאיתו התחלנו, אז לקחו את הענן הזה והשיבו אותו למלך הראשון וחזר כוחו. אני רק עכשיו צריך להסביר, אבל ברגע שהמלך הראשון חזר כוחו, אז המלך השני עכשיו, כן, הוא פתאום חוזר להיות מה זה בחלה.
או שכן או שלא.
אני חושב שברור שכן.
כן, לא יודע.
וברור ש... בסדר, השנייה, רק אני אומר, זה בהפשה של דברים, ואז נוצרה פתאום מריבה גדולה בין הסכסוכים, בין השדים השונים, שנהיה לי קשור בדיוק למתח שהיה שם, והיה שם מדברים שאילו הציסו הרבה דברים, ורק שחרתי אולי להגיד דבר מאוד מאוד מרכזי שכבר מתחילת הסיפור, שכל מי מלווה אותנו, שהיה שם אילן גדול, שהשדים מאוד מפחדים שהאילן הזה יושקה במים, אז לכן עושים חפירות סביב האילן המסוים הזה, כדי למנוע שלא יקבל מים, וגם כל פעם צריכים לחפור מחדש, כי תמיד יש רעידות אדמה חדשות בעולם, שיכולים חלילה להרוס את כל ההגנות שלהם, אז כל פעם צריכים לחפור מחדש חפירות כדי למנוע ממנו מים, אבל בעקבות המריבה האדירה שנעשתה עכשיו בין המדברים לבין השדים, אז נוצר מצב כזה של רעידת אדמה גדולה, שנסו מחמת כל הנחים על די ליתה רעידת הארץ, ונפלה הארץ כולה, ונשברו כל החומות האלה, וחזרו המים והשקו את האילן, ברגע שהמים השקו את האילן, אז כל השדים נשקע אילן כולו ולא שם בכלל, ונעשו כלא היו, אמן. וככה נגמר הסיפור שלנו, ועכשיו צריך להבין את הסיפור.
המדברים זה המלך שבנה את הבניינים שהם התעסקו איתו? המלך שבנה את הבניינים?
מדברים, אני רואה בכל סיפור שיש את השדים, יש את המדברים, כאילו, צריך להבין את
זה. המלך שבנה בניינים, ושרב אמר שיש מתח ביניהם, זה המדברים?
לא, זה... זה עוד דבר נוסף, יש מלאכים, יש מדברים.
מדברים בתוך השדים.
מה זה? כן, נכון.
המלך הזה בא מעניין.
לא, הוא שייך לעולם הריאלי בכלל. יש שתי מלאכים ששייכים לעולם הריאלי, אחד שרוצה לבנות בניינים וחוסם לו את הכוח לבנות בניינים, אחד שהוא מיובש מאוד, כן, ובעצם הפתרון שלו זה הבעיה שלו שמתקבל ביניהם. יש שיידים ויש מדברים, וכל הזמן המדברים יוצרים מלחמות בעולם, והשיידים בגלל זה צריכים לחפור עוד חפירות, אבל פתאום נוצרה מלחמה עכשיו בסוף בין המדברים לבין השיידים, והדבר הזה יצר את רעידת האדמה, ובגלל הדבר הזה נשקע אילן, וכל השדים היו כלנו, וברוך השם מן העולם ועד העולם. בסדר, ככה נגמר סיפורנו. מה זה? הוא מוזר, כמו כל סיפור של רבנו. כן, אז מסיפור לסיפור, אם עד כמה רבנו יכול להיות יותר ויותר מוזר כזה, כאילו, כן. אז בואו נעשה ככה, קצת ככה עכשיו, אחרי שככה רק סידרנו את זה, אז ככה קצת לגעת ככה מלמעלה במה שמסתתק על מחל הסיפור. מאוד מאוד בולט, כמו שאולי קצת רמזנו, שהילד החיגר שלנו שלא יכול לעמוד, וכל הסיפור הוא מקביל לגמרי לסיפור של האילן. הרי אבא ציווה להשקות את אילנות, במשך הסיפור לא רואים לכל השלדים קיבלו את הציווי של האבא, וכן רואים שהם פרנסו את הילד המסוים הזה שהיה חיגר, וזה בדיוק מה שרואים במזמור הלו ותהילים, השריש אשר לא הלך ולא עמד וכולי וכולי, והיה כעת שתו על פלג ומים, שיש איזושהי השוויה בין אותו אדם שלא עומד, בין החיגר הזה לבין המדרגה של לבין המדרגה של האילן. גם בסוף הסיפור, ואני, זה הקטע שקצת דילגתי עליו, שהוא מאוד משמעותי, תוך כדי שבמעקב שלנו אחרי הענן, הענן בכלל מתחיל מהסיפור של הצדיק, של אדם שהיה בעיר של אפיקורסים, ועזב את העיר הזאת של האפיקורסים עם כל בני ביתו, כי אמר זה מוביל אותנו חלילה לידי כפירה, ו... הלך לשבת במדבר, ועבר ממדבר למדבר עד שמצא את המדבר המתאים לו, ועשה עיגול סביבו, ולא נע מאותו עיגול, היה נשאר כל מיני בתוך אותו עיגול. וכתוב אחר כך שהמלך של השדים גם רצה, הקם מלך חדש של שדים שניסה לעקור אילן ולא הצליח לעקור את האילן המסוים הזה, והיה מאוד עצבני. ואחר כך כתוב שהוא נלחם באותו צדיק, וניסה גם לכתוב את אותו צדיק, אבל מעמבט בין בין המלך השדים החדש לבין הצדיק הזה, אני קורא לו צדיק, בסדר? אז הצדיק דווקא, אותו שד הפך להיות ענק, ואף על פי כן הצדיק לא פחד ממנו, והתגבר עליו, והצליח בדבר הזה להרוג את כל השדים שנמצאים מסביב, ורק את מלך השדים עם עוד אחד הוא השאיר ביחד איתו, ובתור הערצה גדולה של השד, הוא נתן לו אלבום של כל השדים שבעולם, כדי שידע ככה תמונות פספורט של כולם, שידע איך להגנת איך? כן, סופר גול כזה, שיש שם הרבה שדים באמת, שידע איך להתמודד עם כל השדים האלה, אבל הוא לא רצה לקרוא את הספר הזה, ואמר, אני עובד את השם בתמימות, ולא פותח את הספר הזה, ואז אחר כך הנכד שלו, של אותו צדיק, היה לו הרבה מדברים, שמאוד מאוד סיטו אותו לפתוח את הספר, אבל הוא הלך, השתתך, והיה לו יצרה לפתוח את הספר הזה של השדים, אבל השתתך על קבר סבו הצדיק, אמר לו שהתחזק רק באמונה, ובזכות שהתחזק באמונה, כמו שאמרנו סוף הסיפור, הוא זכה שבתפילתו, כך אני הבנתי, אבל לא משנה מה, שסייעו לו השדים, וגם הוא יביא משלים עמו, ולא יצר את כל הדברים האלה. אני הזכרתי את הדבר הזה, כי רואים, כמו שראיתי בתחילת הסיפור, את השוויה בין הילד החיגר לבין אילן, אז בסוף הסיפור רואים גם את השוויה בין הצדיק, שהוא אמנם לא בדיוק חיגר, אבל הפך אתמול להיות חיגר, וזה ששם עיגול סביבו, הרוגה סביבו, שהוא אגוגה, ואמר שהוא לא יזוז ממנה, כן, כמו שחוני המעגל לאגוגה, שעשה כזה שעשה חבקוק הנביא, שאני רק צריך להזכיר לנו שחבקוק הנביא הוא זה שהגמרא אומרת עליו בחבקוק והעמיד את כל התורה על רגל אחת שנאמר צדיק באמונתו יחיה, כן, שזה בעצם מבחינת הרגל של חבקוק, שהיא בעצם הבחינה של הצדיק הזה שהופך להיות בחינת מעמיד את הכל על רגל אחת, והוא בעצם בסיפור מדומה גם לאילן, שהשד, ראש השדים שנלחם מנסה לקור את אילן, מנסה גם לקור את הצדיק. אנחנו מבינים שבעצם יש כאן איזו סוגיה ארוכה אחת שקשורה לחיגר, לצדיק, לאילן, ואולי עוד משהו שקשור לכל המשפחה הזאת, זה גם הלבנה, שהלבנה כל מיני מתלוננת שלקחו לה את הכוח ברגליה, והיא תתרפא על ידי בדיוק מה שהבן החיגר יתרפא, על ידי אותו אבק שנמצא בדרך, שהוא זה שבעצם אמור לרפא את כל הסוגיה הזאת של הרגליים. אז אני רק תיארתי ככה בעצם את איזה דמות מרכזית כזאת שאנחנו צריכים להבין אותה במשך כל הסיפור, וכאן דרגע אני רוצה שנייה, ורק רקע זום אאוט מעל הסיפור, כן? כולנו יודעים שרבינו את הסיפור של שיבת הבטלרס התחיל בהתחלה מאוד מסוימת שנקטע באמצע, שמדברת נכון על המלך החדש שהתעסק בחוכמות, וכל המדינה שלו פתאום הפכה להיות בעקבות הדבר הזה עצובה, אבל הייתה בריחה מן העיר, ושם פתאום נקטע, ויש שם את הסיפור של ילד וילדה שלכו לאיבוד, ועד סוף הסיפור של שיבת הבטלרס לא מסופר מה היה בתחילת הסיפור עם אותו מלך ש... כן, שנכנס לחוכמות ובעקבות זה המלכת העצובה, וגם בסוף הסיפור של שיבת הבטלרס תמיד חסר את הקבצן השביעי שעליו רבנו לא סיפר. ועל זה חיי מורן כתוב ששאלו את רבנו למה הוא לא מספר את הסיפור של הבטלר השביעי, אז הוא אמר שהסיפור הזה הוא סיפור שכבר סופר, כבר מסתובב בעולם הסיפור המסיים הזה, וממש בערכה עדינה, לא מדויקת, אבל נראה שהסיפור של הבצר החיגר, של החיגר שלנו, הוא בעצם הסיפור של הבצר האחרון. יכול להיות שרבנו אם היה מספר אותו, היה מספר אותו בבצר האחרון מסורה קצת יותר עשירה, לא יודע כמה שיותר לעשיר את מה שכבר כתוב כאן, אבל זה בסוף סוף אותם מסודות. וגם כאן יש בעצם את החכם, באמצע הסיפור תקוע כאן את הסיפור של המדינה שהתעסקו בחוכמות והפכו להיות אפיקורסים, ויש את הצדיק שעוזב את המדינה שם, ויש איזה משהו עמוק שאולי מחבר את כל דברים ביחד, וכל זה קשור לתורת עניין פ"א, כן, שלמדנו השבוע, שהבחינה של הרגליים היא בעצם, כתוב שהיא בחינה של ריקוד, בחינה של שמחה, ובמשך התורה שם אומר שזה הבחינה כל היקום אשר ברגליהם, שזה מה שמקיים את האדם, ובסוף הוא אומר שזה בחינת האמונה, שזה כן, בחינת מה שאמרנו, ברכה בקוק במדם על אחד, שנאמר צדיק באמונתו יחיה, וזה בעצם הבחינה שקשורה גם לבחינה של העתיד לבוא, שכאשר יבקע הר הזיתים, שזה בעצם בסוף הסיפור שלנו, רעידת האדמה, ואז יצא נחל מבית קודש הקודשים וישקע את השיטים, ואז שמה ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, שזה בעצם למקום הזה הכל הולך ומכוון. שבעצם המדרגה של הרגליים, כל הסיפור שלנו כאן בא לומר, איך רגליים יכולות להיות במקום האמיתי שלהם, ואיך רגליים יוצאות במקום המזויב שלהם. שרגליים זה מקום כזה שבמצא מסוימת יכול, הוא הכי מפזר את האדם. מה שרגליים נקראות לבר מגופה. זה המקום הזה שבעצם לא קשור לעצמיות של האדם, אלא קשור למקום הזה שנמצא מחוץ לאדם, ככל מן מפזר אותו להתפזר, ללכת ממקום אחד למקום אחר, ובעצם זה גם התפקיד של הרגליים, הוא אף לא תפקיד עצמי, זה תמיד רק ללכת להיות אמצעי לקראת הגעה למשהו אחר, במקום כל שאר הדברים שנמצאים באדם, שהם מגלים את החיים העצמיים של האדם. ובאלה, מה זה?
גם בתורה שזה שלמד, שהוא כותב שזה בחינת אחיזת הדינים, זה ברגליים.
כן, בקוף סמכתה, בדיוק. שכל אחיזת הדינים היא ברגליים, ויש מצב הזה של, של, של רגליים מאוד יכולים לעורר דווקא את המקום של העצבות, כאילו, כן? של רגליה יורדות מוות, שנאמר ככה באמת בכל המצב של אשת הזנונים, וכל המקום המעוות של הדברים, שזה בעצם המקום הזה שבדיוק גורם לאדם להתפזר, ולא להיות, לא לחיות את החיים עצמם, אלא לעשות את הדברים בשביל דברים אחרים, שזה בעצם המקום הזה שהוא גם פיזור של אמונה, אבל גם בסוף פיזור של שמחה, שבעצם... מה זה איך?
למה מידת הדין? למה מידת הדין
שקורה
דווקא
ל... דין הם יותר כאן משמעות שזה התעסקות בקטנות ולא בגדלות, כאילו, שאתה לא חי את אור החסד, את התוכן הפנימי של הדברים, אלא חי רק את האופות, כאילו, באמת המפורטות, בעצם הפירודיות, שבעצם יוצאות כל מיני מתחים, יוצרים הרבה הרבה כעסים, כאילו, הרבה מקום כזה של כעס, כי כעס זה בדיוק במקום הזה שאדם לא מרגיש בין מקומו, לא מרגיש מחובר למקום הזה שבו הוא נמצא. ובעצם כל הסיפור שלנו כאן הוא סיפור, כמו שאמרנו, של בשבילת הבית לב, שכאילו הניחות היא היתרון, כמו שבכל השבילת הקבצנים זה שהוא עובר, זה בעצם אומר שהוא רוח היא יותר טוב מכולם, אז גם כאן הניחות שכאילו אין לו רגליים, זה מה שרבי נתן ככה
נכון.
איך, מה זה?
כאילו לא כתוב מה אין לו, לא כתוב
אפילו
שהוא חיגר, רק
בכותרת
כתוב שהוא
חיגר. כן, כתוב שהוא לא יכול ללכת, וכמו שדעתנו שהוא כן יכול לעמוד, וזה חשוב מאוד.
לא כתוב אם יש לו רגליים.
כן, נכון. לא, עד רבה, ונראה שיש לו רגליים, אלא רק הוא לא יכול להלך ברגליים האלה. וכשהוא שם את זה, זה מה שאומר, שסוד המעשה מעורד בקפיטל לב של תהילים, אז כמו שרבנו ככה מפליא לעשות, זה יותר רבי נתן, שהוא אומר שאשרי האיש אשר לא הלך, כי בתחילה לא יכול ללך, לא עמד, ואחר כך לא יכול לעמוד וכו' וכו'. זאת אומרת, שדווקא יש בחינה שאשרי האיש אשר לא הלך, שיש משהו, יתרון גדול מאוד מאוד בזה, שאתה לא הולך. אולי כבר עכשיו נאמר, כי הרגליים נועדו לא שתלך איתם, אלא שתעצר במקום. זה לא כל כך מדויק, כי יש לרגליים כן איזשהו תפקיד, וכל המקום כל תפקיד הוא שתעמוד במקום הסקופה. יכול להיות שיש לו תפקיד לא כלפי ציר ההתפשטות של ארבעת הצדדים, אלא כלפי הציר של המעלה והמטה. כן, שבנים אחרות זה לא לרקוד כמו לדבקים שלוקים במעגלים, אלא כמו עובר סבים שמקפצים ומפזדים במקום כזה, שנשארים כאילו באותו מקום, וזה בעצם מקום כזה שבו בעצם הרגליים אמורות מצד אחד מאוד מאוד לחבר אותך כלפי מטה, להשיש אותך במקום, לחבר אותך למקום, לחבר אותך לשורשים, ובזכות הדבר הזה בעצם זה גם להעיף אותך כלפי מעלה, וכן, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו, שכמה שהעץ יותר יורד כלפי מטה, אז במקביל כגודל השורשים, כמו שאתם יודעים, ככה גודל הענפים, אז ככה הוא גם הולך לטפס כפי מעלה, וזה בעצם המקום הזה שבו הרגליים לא מפזרות אותך, אלא אדרבה מעצימות אותך ומקשרות אותך אל המקום הפנימי שאליו אתה שייך.
אני רוצה
כן. אבל אחרי זה הוא כן מתקן את ההליכה.
אז עכשיו, אני אעשה, כן.
כשאתה לא יכול...
בדיוק, עכשיו, הנה חינם, עכשיו, בסיפור הזה, יש לנו את הסיפור של חיגר, שכאילו בצורה טבעית לא יכול ללכת, וכל המרחמים עליו, וכל האחרים שהוא נבח, אבל בסוף הוא הולך, ויש גם בסוף הסיפור דבר הפוך, את החכם שהוא דווקא בהתחלה הלך, והחליט שהוא סוף סוף שוטל את עצמו, כן? זאת אומרת שבסופו של דבר זה לא שיש לנו משהו אפילו נגד ההילוך של הרגליים, אבל בתנאי שיהיה בו את התכונה של אשרי איש אשר לא הלך, שיש בו את התכונה של ההתקבות.
זה לא ממש פעולה של הרגליים.
מה זה איך?
לא לזוז זה לא פעולה של הרגליים.
לעמוד כן, בטח שכן. לעמוד, כאילו, אדם שלא, שאין לו שרירים ברגליים, הוא מתפרק למטה כאילו, הוא שוכב. ויש מקום הזה של לעמוד וקומה זקיפה. עכשיו זה נכון, כאילו זה נכון כאילו שאנחנו עוד פעם בדימוי לעץ, עיקר התנועה היא בסופו של דבר שדרך השרשה כלפי מטה, אתה גם תעלה כלפי מעלה. ולכן זה נשא ליבה ואת רגלו.
זה נראה שאני נכה ואני לא יכול, ובאמת אני יכול ללכת בסוף דרך היהלום הזה הולך.
בדיוק. כן, לא, אולי נגיד יותר, כאילו, יש משהו, משיג את כל...
אדם שנטוע בתוכו,
כאילו, יש משהו שם שבעצם, כן, זה מה ש...
קשור דווקא לכל העולם מהחדר שלו חי, כאילו...
כן, בדיוק, הכוונה שדווקא בישהו תופס את הירק עם שורשו, שהוא נוגע לשורש, הוא נוגע ליהלום, הוא נוגע לנקודה הכי עמוקה פנימית שבו, אז את כל העולם כולו הוא רואה דרך המקום שלו, אפילו הוא לא צריך ללכת... ללכת עכשיו לגן חיות לראות מה זה חגב, החגב פשוט מגיע אליו לשולחן העבודה שלו, כאילו, עכשיו לא צריך אפילו חגב פיזי, אלא הכוונה, הוא חי חיים מאוד מאוד פנימיים, שכן, אני, רבי ירוי, אולי יודע למה אני מתכוון, לא משנה, היה לנו חבר שלמד איתנו, וההורים ככה רצו לעשות את טיול משפחתי ככה, לאזור אירופה כמה שבועות ככה, רצו לטייל ככה וכל ה... זה מאוד פיתו אותו, והוא עברי חשוב וכל זה, אז הוא ככה התעקש לשאיר בתוך הבית מדרש ככה, ולזה, ואחר שהם חזרו, אז כאילו ככה, היו שטופי חוויות על כל מה שעברו שם, אז הוא אמר לי בכנות, אמר, לא מבין מה, אני בשבועיים האלה זכיתי ללמוד את כל מיני סוגות בגמרא, וזכיתי ללמוד באמונה, וזכיתי לראות דברים בניסטר וכל זה. נראה לי, חבר שעברתי, אפשר בכלל, הם לא מגרדים בכלל את החבר שעברתי בשבועיים האלה שם. אז יש איזה משהו כזה, כאילו המקום הזה שכאילו הרגליים, אנשים חושבים צריכים אותם להתפזר כלפי כל העולם, יש משהו מסוים שאתה משיג אותם בצורה הרבה יותר עמוקה, כאשר אתה מושרש עם השורש, מושרש במקום הרבה יותר פנימי. רק שלא, קודם כל אני אומר, קודם כל ברמה העקרונית, לפני התיקונים המסיבים, אני עוד אגיד, ירד לספורטמן, אני לא קודם כל אומר, המסר קודם כל שהסיפור הוא, שמה שאתה בני אדם משיגים דרך רגליים, אם אתה קשור לשורש, אתה משיג דרך, אתה חי בירום עצמו, אתה חי את כל המצוות של עולם עצמו.
רגלי עמדה במישור?
מה זה איך?
רגלי
עמדה במישור. אבל במקום הזה היא מושרשת בצורה מאוד חזקה. אז עכשיו רק ככה, בקצרה ככה, נעשה עכשיו ככה לבוא עכשיו על כל הסיפור מחדש, עכשיו ככה, על פי היסודות האלה, כי בעצם, כמו שנגיד ככה, הטעות היסודית של החיגר הזה הייתה שהוא לא הכיר את עצמו, ולא הכיר את הערך העצמי של עצמו, והוא מנסה להידמות אל האחים האחרים, ולחשוב, הם, אנשי מייסה, מתעסקים, עוסקים, עושים הרבה הרבה דברים משמעותיים אחרים, חבל שאני לא כמותם, ולכן החלום שלו היה, מתי אני אצליח להשתחרר מהנכות שלי ולהיות כמותם. עכשיו, שהוא מנסה להיות כמותם, זה מאוד אגום, כי הוא לא באמת כמותם. כי ישר הוא לוקח תחליפים, לוקח איש עגלה שילך במקומו, ולוקח איש עסקים, יועץ השקעות, שישקיע בשבילו, ויש תחושה, וואו, אני כזה יצרן, שאני עושה כל כך הרבה דברים, אבל בעצם אני כל מן, לא, כמו שהזכרנו בעבדת בת מלך, ממש אותו יסוד גם כאן, שגם שם הוא לוקח איתו שלושה אנשים, נכון לו, בגבורת הסוס אכפת, שזה עגלה כאן ולא משוקי שרצה, שזה הנאמן, רוצה השם את יראה ותמיח לו מדברו, שבעצם מה שצאת זה את הנקודה הגרעינית הפנימית, וככה זה משתקף הסיפור שכשהוא הולך לעיר הגדולה, אז הוא כל מיני בדערה קדימה, מנסה לברוח עוד ועוד ועוד, ואומרים לו, תנוח בקריצ'מה, ואולי גם קריצ'מה כפשוטו, תקבל לך קצת עול מחוץ שמיים, קצת יהיה מחובר גם אל המקום לא רק של הנאי חשב לך, אלא המקום של, שאתה קשור גם למקורות הפנימיים שלך, אבל הוא רץ קדימה, ועונש שלו זה גזלנות, כי גזלנות זה בדיוק עולם כזה שלא חי את עצמו, אלא חי אחרים, כן? הפסיכולוגיה עמוקה של הגזלן, זה לא שהוא צריך את הכסף, יש כאן ראיה ברורה בסיפור שלנו כאן, שהגזלן לא גזל זה כאילו היה לו לחם לאכול, מה הראיה ברורה, אתם זוכרים? שמשך הסיפור שהגזלן, ראש הגזלן חוזר בתשובה, אז הוא תקח את כל האוצרות שהוא גנב, שימצא בקופסה ומחזיר אותם חזרה. למה הוא לא מזה סתם עד עכשיו? הוא בכלל לא גנב בשביל להשתמש בכסף, אלא רק אני רוצה להיות אחרים, אני רוצה שיהיה לי את הכסף של אחרים, זה עומק העניין של הגזלנות, וזה בעצם כגמול ידי ושים לו, הוא בעצם רצה להיות גזלן, רצה להיות האחים שלו, רצה להיות כאילו הבעל העגלה והנימן שמצא אצלו, אז הוא חי בעולם של גזלנות, בעולם כזה שאין לו עולם פנימי, שבסוף מכל עולם הגזלנות הזאת הוא נשקע ביד, ולא נשאר מכל הדמויות הדמיונות האלה, לא נשאר מהם כלום, אולי לא יודע, אולי יכול להפסיק, לא יודע, אבל לביתם הם יותר לעולם לא חזרו, אבל הוא, יש בו איזה משהו כזה שהוא דווקא מהמקום הזה שפתאום הוא נופל מהכיסא גלגלים, כאילו מהניסיון להיות בעל עגלה, שזה לכל מפיל אותו לזאת הכי תחתונה, אבל בזכות הדבר הזה, דווקא זה מה שבסוף אשרי איש אשר לא ישב, כן? זאת אומרת, טוב שהוא גם לא ישב, כן? בזכות הדבר הזה, הוא בסוף הבין שהוא צריך להיות מחובר אל השורש, להיות מחובר אל הדברים עצמם. אגב, הזכרתי את הדמויות הכפיליות שלו במשך כל הסיפור שלנו כאן, לכל השדים ולכל המלאכים יש להם תמיד דמות כפולה, כן? גם הגזלן בסוף נשאר עם עוד מישהו איתו ששומר עליו, והמלך של השדים נשאר עם עוד דמות שיוצאת איתו, ויש אלף ערים שאחרים יש עוד אלף ערים, שזה
השניים שניסו לבנות, שהלכו להזיק למלך,
השתם שהלכו להזיק למלך בדיוק, שאחד הלך ואחד זה בעצם, זה בעצם אומר עולם שאין לו רגליים אמיתיות, עולם כזה שכל מיני חי, עולם של כפילים. בעצם יש איזו דמות אחרת שמתערב בתוך הדמות שלי, שבעצם מטשטשת, וזה בעצם להיות פוזל, כן, להיות פוזל אחים, זה בעצם לראות את הכל בכפול כזה, כאילו במקום כזה שאין את הדיוק, אין את החיבור של האדם לעצמו, כל מיני חיה, וזה משהו, דמות מבחוץ, שהיא זאת שבאמצעותו יגריר את עצמו, באמצעותו יחיים עצמו. זה מה שבסופו של דבר הוביל אותו לכאורה להביא אותה תחתונה אל המקום מסוים הזה כן, שאכל את עצב השדה, קצת מבחינת חטא אדם הראשון שהפסוקים אחר שאכלת את עצב השדה, אבל דווקא במקום הזה כמו שאמרנו הוא נוגע, תופס את הדבר עם השורש, הוא חוזר למקום השורשי, חוזר להיות בעצם מה זה להיות הוא עצמו. וכאן יש כאן ארבע שלבים של הסיפור של איך יש כאן תהליך של בנייה מחודשת של מושג הרגליים, של גאולת העצמיות, את כל היקום שתחת הרגליים.
השלב השלישי של נפילה, השני של
נפילה,
כאילו מה הוא?
השלב של
אמרנו
שבכלל
הוא עמד, אחרי זה ישב,
עכשיו הוא עכשיו אפילו לא יושב, וזה לכאורה ירד לדעות הכי תחתונה, כאילו חסר עונים לגמרי, וכאילו בפשט הסיפור זה נראה הכי נורא, אבל בעצם זה הכי טוב, כי זה בעצם הוא השתחרר מהכיסא גלגלים שלו, השתחרר מהתלות שלו בדברים אחרים, וזה מה שמאלץ אותו עכשיו להיות מחובר אל האדמה, להיות מחובר אל הקרקע עצמה, ומה שבזכות הדבר הזה הוא פתאום תולש את הירק ומגלה את השורש
כאילו. לא חטא נוסף.
לא, זה לא חטא, כן. וזה כמו שהפסוק אומר, אשרי אשר לא ישב, טוב שאתה כבר לא יושב כאילו, כן? כאילו זה לכאורה
את כל הדברים החיצוניים שמחזיקים אותו, הוא נשאר רק מה שיש בו
בדיוק, כן. והדבר המסן הזה עצמו הוא בקרפי חוץ סבל, אבל בצורה פנימית זה בדיוק התיקון שלו, כאילו שתבין שאין הדבר תלוי אלא בי כזה.
יש בחינה של עלייה גם מהלא עמד לא הלך ללא עמד, כאילו הרב מסביר שזה ירידה, כאילו סתם עם הפרק, כאילו נראה שהכל זה איזה וקטור של עלייה,
כן,
מהמידה לכיסא גלגלים, כאילו
כן, שאלה טובה. לא, זה שאלה מסכם שקשורה בכלל תחילת הסיפור, האם האמן שלו להידמות לאחים, אם בכלל לא נכונה, או שיש בה איזה, כן, איזה לצאת מסוים של אמת, כאילו שהוא כן רוצה לא להיות תלוי באחרים, אלא הוא פשוט לא יודע לבטא את זה בצורה נכונה, אז הוא מבטא את זה שהוא מנסה להיות כמותם, אבל יכול שעצם ההתעוררות בעצם להפסיק לעמוד, אלא להיות במצב של ישיבה, יש בו איזה משהו מסוים שמתחיל להניע אותו, אלא מקום השאלה הוא צריך להגיע, אלא מקום הזה שכאילו, של להיות צמוד על הקרקע עצמו, ואכלתה את עשב השדה, ודווקא משם הוא מתחיל להצמיח את האור הגדול שלו. אז כמו שאמרנו, התחנה הראשונה היא התחנה שבכלל לזהות את הבעיה, שזה להיות במקום שהשמש והירח נפגשים, שבצורה עמוקה פנימית זה ודאי קשור למציאות עתידית, שאור הלבנה היא כאור חמה, לשם הכל חותר, והיה קרים יום אשר הוא לא יום ולא לילה, נקודת הממשק הזאת שנמצאת בין היום לבין הלילה, אבל בסיפור שלנו כאן רואים שזה בעצם קשור לבירור של שתי תלונות שיש לחמה וללבנה, שהם כולם קשורים בעצם לסוגיה של העצמיות, כאילו. שבעצם, אולי עכשיו נאמר עוד משהו שמשהו כל הסיפור מאוד מאוד בולט, שאילן צריך שתי דברים כדי לצמוח נכון. הוא חייב חום מצד אחד, שזה מה שהשם שאומרת, שהיא נותנת לו הרבה חום כדי לפרוח, אבל הוא חייב גם מים מצד שני, כדי להיות מושרש גם כלפי מטה. כמו שאמרנו, כמסור שבר, התפקיד הוא לא רק להיות מושרש כלפי מטה, אלא בזכות השרשה כלפי מטה, בזכות זה גם לפרוח ולפרוס גם כלפי מעלה. ולכן יש משהו בשמש, בחום הזה, שמאוד מאוד מעורר תביעות של חיים, וטוב שיש אותם, אבל אם הם יהיו קיימים בלי פרופורציות למים, למקום שמשרש אותו כלפי מטה, אז זה יהפוך להיות לאהבות נפולות. מאוד מזכיר את הסיפור של הלב והמעיין, כי הם זוכרים, נכון, שכמו שמה, הלב יש לה שתי צרות, כאילו, שצר אחד היא מאוד משתוקקת אל המעיין, ויש לה את השמש שמאוד מאוד צורפת אותה, שזה בעצם זה אומר, כי היא עצמה שמש, כי היא עצמה לב, כי היא חמה. אבל אם יש בה רק את החום, בלי קשור למעיין, אז היא מתה. ואם יש לה רק את המעיין בלי השמש, אז גם אין לה את מה שהיא עצמה. ולכן צריכים תמיד את שתי התנועות האלה ביחד, גם של השמש וגם של לבנה. אבל כמו שהשמש כאן אומרת, שהיא מרגישה שהיא מחמת אותו יותר מדי, שהיא יוצרת הרבה הרבה אנרגיות בתוך האדם עצמו, שזה בעצם יותר הצד הפלטני של האדם, אבל זה מייבש אותו לגמרי. ובעצם השמש אומרת, נגיד ככה, העימות בין השמש לבין הירח, זה העימות בין הנוטה לבין המקבל, בין הצדים האקטיביים של האדם לבין הצדים המקבלים של האדם. שהצדים המשפיעים של האדם אומרים, יש כאן שפע גדול שמשפיעים על המציאות, שהוא עושה שדבר מייבש את המציאות. ועל זה באה לבנה אומרת, את בוכה צרות של אחרים, זאת אומרת, מה את פוגעת באחרים? ואני בוכה את אתה דורד אחרי, ואני אספר לך עסק שלי, שבעצם הלבנה היא בעצם הרבה יותר כואבת, כי היא בעצם בדיוק הכוח המקבל, שהוא בעצם אמור להיות הכוח כאילו יותר סופג את הדברים אליו, ובמקום מסוים הזה כאן יש לו נחות ברגליים, כי השדים הולכים ולוקחים את הרגליים, וכאן צריך להסביר שכל סוגת השדים שמאוד מתורד במשך הסיפור, שדים זה בעצם כל מיני כוחות דמיוניים שכמו שרואים שהם פרים ורבים והם אלף הפכים את אלפיים, וזה בעצם מקום כזה שבעצם כל מיני מסך את האדם ויוצר לו הפרעות קשב וריכוז כזה, שהוא מאוד מאוד רוצה להיות מקבל, אבל הוא מקבל מכל דבר. כוח הקבלה במשמעות האמיתית שלו זה בדיוק הכוח שבונה את נקודת החיים העצמית שלי, את הנקודה שאני יודע להיות קשור לקדוש ברוך הוא, להיות קשור למקור הכל, להיות בעצם במקום כזה של ענווה. אבל אם אני מלטא אותו בצורה לא נכונה, אז הרבה דמיונות באים, ובדיוק כמו שכתוב כאן, שהשדים האלה כאן, הם, והשדים יש להם רגלי תרנגולים, כן? כמו שהגמרא ברכות אומרת, אבל זה בעצם גם כמו הגמרא בסוכה, שזה קירי תרנגולת, כן? שבעצם זה מציאות כזאת של רגליים כאלה שהן מאוד מאוד רעות, שאין בהם איזושהי נקודת חיים עצמית, ויש כאן את הכאב של השפע הגדול שקיים בעולם, שהוא אמור להיות לטובה, אבל הוא משמש לרועץ, ויש את הבעיה אחרת שיש כאן כוח שמאוד מאוד רוצה להתקשר, להיות מחובר לדברים גדולים, אבל זה בדיוק מה שגורם להרבה הרבה שדים ולהרבה פיזורי נפש שמפזרים את האדם. והתיקון, כאן אנחנו רואים לאפליקציה השנייה, היא להיות קשור לבחינת האפר. קודם כל, בפשט האפר, רואים שלכל אדם, אדם יש לו את האפר שלו. יש לו את הנקודה המחדת שלו. אבל יכול להיות שהבחינה של האפר כאן היא גם בדייקה, ונפשי כאפר לכל תהיה. שבעצם, כמה שיש יותר את המקום הזה של כן, של הזכות של הענבה, וזה בדיוק כלפי אותם צדיקים, שהם כן אותם יסורים, הולכים אותם פרצים של שלות, ואין להם כוח ברגליהם, הולכים אותם מתחת אותו הבא של אותה דרך, ויש להם כוח ברגליהם. שבעצם האיסורים שבאים בעולם מתירים אותנו, ומסיחים לדעתנו, וזה אותו חוזר לתורה קוף סבכתת, שם הוא דבר על האיסורים שבאים והם מקררים את הרגליים, ובעצם לוקחים מאיתנו את היכול שלנו להיות מרוכזים בעצמנו, ועל ידי זה שאדם מחובר כן, אל האבק שתחת רגלו, בעצם יודע לבנות את המקום הזה של האמונה, את המקום של החיבור למקום הפנימי, אז במקום הזה יש לו את הכוח הזה, שהוא מצליח ככה באמת לרפא את הרגליים, ומשם עכשיו, אז אחרי שהוא זיהה את הבעיה, וזה את הפתרון, וכאן עכשיו הוא חוזר עכשיו אל כל סוגיית השיידים, כאילו אל כל האלף הררים האלה, ומנסה לרפא אותם, שרק, כן, כן, כן.
אז למה האפר הזה דווקא פוגע בגזלנים?
או, תלוי איזה אפר כאילו. כי הם מקבלים קודם כל את האפר הלא עמיד שלהם. הם מקבלים אפר של אחרים כאילו, כן? שבעצם, כמו שאומר, האפר הזה של הצדיקים המשוגעים, שהם בעצם מנסים להיות צדיקים, אבל בצורה משוגעת, שזה בעצם רק עוד יותר מסבך אותם, וזה בדיוק מה שמפורר את האדם, אם הוא לא מקבל את האפר האמיתי שלו, הוא מקבל אפר של אנשים אחרים, אז בעצם זה איזשהו ענבה פסולה כזאת, אתה יכול להגיד משהו כזה, כן, משהו כזה, שהוא נעשה בצורה הלא מסודרת שלו. יש משהו שבאמת לא כוח מבין, דווקא הגזלן הגדול שבהם הוא משום הניצול, והוא אבל, כן, עושה תשובה, אבל בסופו של דבר, גם הוא בסוף תולים אותו, לא יודע, יש לו משהו כזה, שלא יודע.
זה רק מועתיקון שלו כזה.
מה זה, מה זה אומר?
הוא צריך לראות את הכל
יישאר
חי עד הסוף, ואז...
כן, הבנתי.
הוא
אומר,
זאת תשובה,
לא? כן, בכוונה...
הוא רק עשה לו רק צדיקים, לא, הוא לא עשה צדיקים שווה.
לא, אבל עשה לו תשובה,
הרגו אותו, לא...
לא, זה כאילו, כנראה משהו, אני אומר בזהירות, אולי זה משהו בשורה של הגזלנות, שזה בעצם ראש הגזלנים, יש לזה נקודת אמת כזאת, כאילו. רק היא צריכה... לעשות הרבה בירור כזה, מה זה, לתלות אותה לרובה 50 ממש כזה, לא יודע, כן, אולי, לא יודע. כאילו זה נראה, יש גזלנים פשוטים שהם סתם מתבלבלים, ויש משהו כזה שככה, שצריך לבוא איזה בירור כזה, אבל השאלה אם נשאר ממנו בסוף משהו, או שהוא נתלה, או שהוא עומד עכשיו על התגבה ורואה את הכל מלמעלה, לא בואו באמת איזה. ומכאן אנחנו מגיעים כאילו עכשיו לכל הסיפור של ה... כן, של ה... אלף הררים, שזה בעצם העולם של השדים. שעולם של השדים, כמו שאמרנו, זה עולם מקביל לציביליזציה, כנקרא לה, העובדתית, הריאלית. יש את העולם שלנו שיש מלך שיש לו מקום, שהוא אגב רוצה מאוד מאוד לעשות יסודות. הכוונה, הוא כן מאוד מאוד רוצה גם להיות מחובר. להיות מחובר לשורשים, להיות מחובר למקום. ויש את השדים האלה שהם יוצרים עולם מקביל לציביליזציה שבה העולם נמצא, והם באמת, אבל כמו שאומר, הם עסוקים בליצנות, וליצנות שלהם זה בעצם פוגעים כן, בכל העולם ונהנים מהמקום הזה עצמו. אין, כאילו, אין לי מה לומר חוץ מזה שרבנו כאן בעצם מתכוון לכל כלי התקשורת למיניהם, לכל העולם התקשורתי שהוא פתאום הופך להיות העולם האמיתי, והעולם האמיתי הופך מכתם להיות העולם שעליו רק צוחקים, אבל אם חז וחלילה קורה משהו בעולם התקשורתי, זה מישהו מעיד לפגוע בראשות הדמוקרטיה שנקראים תקשורת, זה ממש גבל והיום, וזה דבר כזה שעל דבר כזה אי אפשר לסלוח, אבל דברים שקשורים בעולם האמיתי זה רק איזשהו מקום כזה לגיחוך שרק גורם להם להתלוצץ. ראי ככה מת איתי, אני עולה את זה קשור לשיח הסיפור, אבל ש... ראי סיפר לי היום שהרבנית ימי מזרחי אתמול ראינו אותה איפה זה? ברשת, מה זה אחד הרשתות התקשורתיות על ההלוויה של ספר, אז חמש דקות של אבקנבסקי, אז חמש דקות ראשונות לא נתנו לה בכלל לתאר את ה... את ילדותו, אלא רק שאלו אותה, תגידי, לא מטריד אותך שלא אישה דיברה שם והספידה כאילו, וכל מה ככה מספר סיפורים על הרבנית וכל זה וחצה זה ככה זה, והרבנית, כן, אבל זה לא כואב לה כאילו, הסיפור האמיתי זה לא הסיפור של אותו אדם ששתו לה פלגי מים, שהוא ככה במקום שבו הוא נמצא, הוא כל העולם חי בעקבותיו, זה סיפור שאסור לספר אותו, רק צריכים כן, הדבר שצריך להיות בראש הכותרות זה סוף סוף למה הייתה כאן הדעת נשים ואיך זה לא מפריע לך, וזה בעצם מקום כזה שבו העולם הדמיוני שלנו הוא כאילו הופך להיות העולם העיקרי. עכשיו זה עוד כאילו בתכנים שלו, לפעמים גם התרחשות שקורות, אתם לא יודעים, זוכרים, היה פעם שעשו קטרטורה, זה עיתון בצרפת על משהו על המוסלמים, ואז עשו להם פיגוע, אז היה כבר שנים שהיה פיגועים בכל העולם, כאילו לא עשו כלום, אבל שפגעו ב... כן, בזה... נזן? בעיתון שלה, אז לא זוכר קוראו להם, זה, אז כל, הגיעו כל ראשי העולם, ביחד התאספו סביב הדבר הזה, כי כאן פגעת בדבר הכי משמעותי, הכי יקר, כי פגעו בילד של השד, זה בעצם העולם ההפוך הזה, שבעצם כל כולו, מה שרבנו אומר כאן, אבל זה בדיוק המקום הזה, שמסך אותנו מדעתנו, אני רק אזכיר בהמשך, הרי השדים האלה מאוד מפחדים מהאילן, מאוד מפחדים בעצם מהאנשים האלה, ומכוחות החיים האלה שמחוברים כלפי מטה. אז מה השדים האלה עושים? חופרים מים, חופרים חומות, כדי שמים לא יגיעו שם. אבל שואלים אותם, טוב, חפרתם פעם אחת, למה אתם כל מיני חופרים? כבר סגמת את הדבר הזה. אומרים, כן, אבל כל פעם יש עוד רעידות אדמה בעולם, ואנחנו צריכים כל פעם לחפור מחדש, כדי שלא יגיעו מים לדברים האלה. או במילים אחרות, מה זה איך?
הרעידות טובים כל פעם מעררים באדם, מחזירים אותו,
בדיוק, כן, בדיוק, בדיוק, יש רעידות אדמה אמיתיות, שזה בעצם איסורים, שפתאום קוראים לאדם לפקוח את העיניים ולחזור לעצמו, וזה מבחינת, אם ראית מלחמות בעולם, צריך לרגב של משיח, לרגליים, לבחינת המשיח, שיש השתקעות לחזור לנקודה אמיתית, אבל חז וחלילה, שלא זה, אז בעצם, אמרתי, נהיה לי חופרים, הכוונה כפשוטו, כמו שהנור הם חופרים, הם חופרים לנו כל הזמן, וכל מה רק מסיחים את דעתנו לעוד סקוף, ועוד אירוע פה, ועוד כל מיני דברים צדדיים שנוצאים שם, רק שלא לנו רגע אחד טיפה לחשוב, ורגע אחד לתת לרעידת אדמה הזאת, כי אם ככה חז וחלילה יבוא המים לאילן, ופתאום אנשים חז וחלילה יחזור בתשובה, ואז פתאום השדים האלה היו כלא היו. לא, כתוב, לא נכון, כתוב שרעידות אדמה נוצרו משרדות מוריד שתי דמעות לים הגדול. בסוף, בסוף. לא, בין המדברים לשדים. לא, מדברים לשדים. זה מה שרציתי לחלק בין המדברים לשדים. שדים זה כוח המדמה. המדברים זה הכוחות המזיקים, זה הכוחות הרעים שבעולם. שכמו שנראה בהמשך, המדברים האלה גם כל מה שהתפעים לצדיק ועוצרים לאיסורים כאילו. זה שתי תנועות שונות. יש את התקשורת החמודה, ויש כוחות כאלה שהם כוחות שבאים כל מיני להרע. ובעצם בצורה סמויה, יש מתח בשתי כוחות הרוע האלה. כי זה כוחות כאלה שבעצם, קצת מה שהרב מדבר על המוות, זה אמר ממוות. יש כוחות כאלה שרק רוצים שהעולם... לא, העולם לא יתעסק בעצמו, שיתעסק בכל דברים מסביב, רק לא בעצמו. ויש לעומתם את המדברים שהם כל מיני בעלי לשון הרע, שהם בעצם רוצים כל מיני להסיט את המציאות. עכשיו, בכל רוב הסיפור הם די הולכים ביחד ודי מתאמים ביניהם. בסוף הסיפור פתאום נוצר מתח ביניהם, מתח בשתי התרבויות האלה, שעל פתאום נוצר מצב שלא מגבים אחד השני, וזה בדיוק אולי בזכות הצדיק, אנחנו נקווה שאני צריך להבין את זה, בזכות הצדיק שעשה את מה שעשה, אז עשה פתאום מריבה בין שתי הכוחות האלה, שזה בדיוק כמו שיצור את רעידת האדמה הסופית, כי מלחמת העולם האחרונה תהיה, כי התקשורת תרגיש מאוימת, כי אושיות הדמיון הרגיש מאוימים מהאנשים הפנאטים האלה, ואז כבר אי אפשר יותר לשתוק, והמלחמה תהיה גדולה מאוד, ואז הדבר מסבל זה, אבל מה נעשה? יפורר את כל החומות של האדישות שמצאים מסביב, ואז בסוף המעיין יפרוז ויצא החוצה כאילו.
אז...
מה זה איך?
ברור
שזה ארבע יסודות. כן, זה מה שמעתי, בתורה, בתניין סמכת, מופש מדבר, איך תסביר ארבע יסודות?
זה השמש וה...
כן,
היפה,
כן.
השני זה...
אפר,
אפר,
כן.
השלישי זה האוויר, כל המדיניות.
ובסוף זה המים. כן, יפה מאוד, וואו.
והאם הוא מחבר את הכל, כי הוא מחובר ל...
הוא יש בו את כל ארבעת יסודות,
כן.
מדהים, מדהים. לא, ומה שאתה צודק, בתורה סמכת מפרש אומר שזה ארבעת יסודות, אבל חזק מאוד. אולי היסוד של המים הוא בדיוק היסוד שכל מה צריך אותו למיכה כאן לסיפור. כי כמו שהזכרתי מקודם, באמת, מעולה מה שאתה אומר, שצריכים כאילו מצד אחד הרבה להתאמק בתוך האפר, אבל כדי להתאבק בתוך האפר צריכים הרבה מים שישוש אותו פנימה. זה נכון שיש גם העולם שלנו מלא בהרבה הרבה חום והרבה הרבה דברים חמים שגם בתוך המציאות, אבל הם כאילו קצת מפזרים אותנו גם כל מקורות אחרים. ובעצם, כמו שבהמשך הסיפור, יש מלך שהוא מאוד מאוד רוצה להיות מושרש, לבנות יסודות כלפי פנים, וממנו לוקחים את הכוח, ויש מלך אחר שהוא מאוד מאוד חי את החום, וחי את הזה, אבל הוא מגיע לחמות יתר ומתייבש. ועכשיו הוא צריך לקבל את הכוח, נקרא לזה של מערכת המים, צריכה לעבור אליו, אלא הוא מעובר את זה בצורה של ענן, כן, הכוונה, הייתי קורא לזה מים לייט כזה, כאילו,
איך? אוויר ומים ביחד, זה...
כן, אולי אוויר ומים ביחד, אבל נגיד ככה בעצם, בתוך האוויר הזה, לכן נקרא לזה דתיות לייט כזה, כאילו, בתוך האווירה הזאת, אתה שם קצת טיפות מים כזה, וקצת מצמם את המערכת הזאת, שזה בעצם איך שד לוקח את הכוח של ה... כן, של המלך הזה שהוא מאוד מאוד מושרת פנימה, כי כאילו באמת יש כנראה כוח שלושי מאוד מאוד גדול, אבל הוא עושה את זה בצורה כזאת שהיא עושה את זה איזשהו ענן כזה שככה קצת מרגיע ומנסה להשקיט את, את היובש שנמצא במקום אחר, אבל באמת כמו שאתה אומר זה לא משהו אמיתי, זה מים ואוויר שמוברים ביחד ונשאר זה משהו כזה שנותן איזשהו השקטה מסוים למציאות. ומה שהצדק עושה בתפילה שלו, אולי קודם כל נזכור שהצדק הזה שבונה את ה... כן, את ה... שוטל את עצמו ב... כמו חוני המעגל, כמו חבקוק במקום אחד, ובדבר הזה הוא מצליח להתגבר על כל העולם הדמיוני, על כל העולם הזה של השדים, עד שגם הוא יבוא וישלים עמו שנוצר איזשהו הרצה של השדים כלפיו. אבל זה נראה לי שהכל זה תרמית כאן, שזה שהמלך השדים נתן את האלבום הזה, זה כי הוא רצה בסוף שגם הוא בעצם כאילו משתלט עולם השדים, אבל בעצם הוא חי את העולם מסם הזה, אז הוא בעצם כאילו נותן לו מתנה, נותן לו דרך איך תתמודד איתנו, אבל בעצם שם אותו בתוך השפה שלנו. וזה בעצם אולי רבנו כאן בסיפור ודאי בצורה ישירה לא חוסך את שבטו מהדקטרים, שבכל הסיפור, גם מההתחלה וגם הסוף, גם מלך ראשון ואחרון, הם ודאי לא מועילים כלום כי הם לא יודעים כלום, אבל אפילו נקרא לזה המחשבים, שזה בעצם יותר מיסטיקנים, שהם כן מדברים בשפת השדים ויודעים כאילו איך לטפל בשדים, גם זה בעצם רואים הסיפור שהמחשבים לא מועילים לכאורה כלום, כי המחשב שמעביר את הענן מחזיר אותו חזרה למלך הראשון ומרפא אותו, אבל לזה הוא מחליא את המלך השני. זאת אומרת שכל זה אתה נמצא בתוך המלך הראשי של השדים, אתה נמצא במקום כזה שזה בעצם אתה נשאר בתוך אוויר כזה שבעצם הוא לא זז לשום מקום, רק מעתיק מעביר ביחד לבעיה אחרת. והצדיק הוא צדיק מנטרחיה, לא הולך לא אחרי הדקטרים ולא אחרי כל המחשבים ואחרי כל המיסטיקה הזאת, אלא הוא מושרש במקום הזה של אמונה שלו. אולי
הוא שומר
את הספר, נכון,
הוא איש אותו כי הוא לא משתמש בו,
כן, נכון, צדיק, נכון, נכון, מעליהם כאילו יש לי שליטה עליו, איך?
היכולת
עקרונית בדיוק, כן, בדיוק, כן. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים, יכולים לעשות אותו, אתם מפתיעים. אם אנחנו, כאילו, לא מתוך חיסרון שיש לנו אותם, אלא מתוך מלא שיש לנו אותם. כאילו, בוא נגיד ככה, גם הצדיק עצמו החליט דווקא לגור ליד העיר הזאת של אלף ערים ועוד אלף ערים, כאילו, החליט דווקא לגור ליד השדים. יש איזה משהו מסוים ככה שהעולם הזה יש בו גם איזה תנועות רוחניות מיוחדות שאפשר הרבה הרבה לפעמים מהם גם, או לא יודע לקבל מהם, לא נוגע לך, הם יותר מחורות לקדושה, אבל אנחנו נמצאים לנו כל כך כזה, איך מה זה? חזרו
בתל אביב,
בגלל
שמואל.
זה בדיוק נעלי הבדל בגלל שמואל תל אביב. מה זה?
רב חיים סוגר את עצמו בחדר בבני ברק, ורק הנס היחיד זה שיבוא אליו חגב ללימוד, הוא לא מרפא עם זה אף אחד.
כן, כן, בדיוק, כן. אני לא, בחדר, אני חושב שזה, אבל בדיוק אתה אומר שיש את ה... לא בלמד, ברכב שהגיע שמואל, אבל הם אנשים הריאליים, ויש את האנשי המיסטיקה, כאילו, שיש בהם איזה משהו כזה, רק אתה נמצא במקום, גם בתל אביב, אתה לא יודע איפה בתל אביב, כן, לא מרבד את תל אביב של השכונות, כאילו, אבל כאילו, אני אומר, אבל בסוף זה הסיפור שלו, שיש לו את הכוח הזה, אבל הוא, אבל אתם רואים שיש לי כוח להשתמש עם ספר הזה בקדושה, ואף על פי כן אני משתמש בו, רק יש לי אמונה בשם יתברך. וזה נראה קצת הלשון כאן, שהוא אומר איפה כתוב עם הרגע? לא חשבתי שאתה יודע, כבר לא יודע, אבל נראה לי שאחר כך, שמת הצדיק הזה, וזה הגיע לנכד שלו, אני ככה לא יודע אם ספן אומר שהכוונה הבעל שם טוב ורב נחמן כאילו, כן? זאת אומרת שיש לתנועת החסידות שהיו הרבה בעלי שמות של תומה, והיה בעל שם טוב שהוא את הכל עשה דרך לדבקות בקדוש ברוך הוא, והנכד שלו פתאום עכשיו עומד כבאים אליו כל המדברים, ועושים לו הרבה הרבה צרות, ויש לו הרבה צרות שהיה לרב נחמן, ומפתה אותו, אלא הנה יש לי, אני גם קיבלתי מהסבא את כל הפתרונות האלה, ואז הוא משתתח לקברו של הצדיק, ובעצם דמות של הצדיק של סבו עומדת מולו, כדי שאני לא יכנה ולא יגורך לכל דברים האלה, אני אהיה קשור בעצם לנקודה העמוקה, לנקודה הפנימית שלי, שזה בעצם עוד פעם להיות קשור לרגליים. מה זה?
יש לו בנות גדולות להסיעם, מה
זה? לרב נחמן היה בנות איזה, היה לו בנים שמתו, והיה לו בנות שהיה צריך להסיעם כאילו. לא יודע, אבל לא יודע בדיוק מה מצורה פרטית זה אומר. זה רק אומר... הצורות, מה זה? הצורות שהיו, כן, בדיוק, כן. מי שלומד עושה את זה במה, אתה יודע שיש צורות, יש צורות צורות עם הרבה קולה הזה. אבל כן, בדיוק היום בתפילה, היינו... שברוך השם חיתן אבא ילדות, אבל יש לה הרבה צרות כאילו. לא, אבל זה קיצור, זה צרות כאילו, בקיצור, אבל המסר כאן שאומר ש... מה זה, איך? כן, כן.
הוא לא הבין איך יכול להיות שיש מישהו
שחיתן
ארבע בנות ועדיין יש לו
צרות. זה מה שיוצר את הצרות שלהם, כאילו, כן. אז כמו שכתוב כאן, שכאן דווקא בתוך התמימות, אז אב עוזב ושלים עמו, כל המערכות אחרות מסתדרות, אבל כמו שרואים כאן, הם מסתדרות בצורה כזאת, שזה בדיוק מה שיצא אחר כך מריבה בין השדים, וזה לא בנתי בדיוק את כל הפוליטיקה שתה שם, אבל היו שדים שרצו לדאוג לו, והיו שדים שרצו לדאוג לו, וביניהם נוצר מריבה, ונכנסו המדברים, ויצרו ביניהם עוד יותר מחלוקות, כי כמו שאמרנו, זה שתי צרכים שונים שנמצאים בעולם, שמולם יש שתי שדים שמנסים, שקצר המצב מסתרה, שאתה מנסה בעולם המיסטי לפתור את הדברים, אתה עדיין תוקע בתוך העולם עצמו, והדברים האלה הם אלה שיוצרים מתחים, שיוצרים רעידת אדמה, שזועקים כמיהה למקום הרבה יותר עמוק, למקום הרבה יותר שורשי, למקום גדול של אמונה, שמתוך האמונה הזאת, מתוך רעידות אדמה האלה, אז האילן נשקע, ויעמדו רגליו בהם על הר הזיתים. הזכרתי שאת הבשר השביעי, רבנו פעם, במקום אחד כתוב שהוא אמר, כבר סיפרתי את הסיפור הזה, במקום אחר, או ככה מקובל, לא יודע, הוא אמר, שאומרים שזה סיפור שקשור לאלף השביעי, כל בצע קשור לאלף אחר, ולכן זה קשור למצוא של עתיד לבוא, אבל גם כל הסיפור הזה כאן, הוא בעצם קשור בעצם לנבואה של ועמדו רגלה ביום הוא על הר הזיתים, אז זה בעצם...
כמו שראיתי ברמזים שזה קשור להר שיוצא מ...
מבית קודש, כן. נחל שיטים, שהוא בדיוק עובר, והוא בא אחרי רעידת אדמה שאתה בהר הזיתים, כתוב שנבקע הר הזיתים משתיים, ואז זה פתאום יוצר איזה מקום כזה שמי התהום שבהר הבית פתאום פורצים והולכים ומשקיעים עד נחל השיטים. עד ים האחרון היה שיטים, שזה היה היום של השטות, של כל המקומות האלה שפתאום עכשיו הולכים ונרפים מכל ה... זה שלהם,
זה מהתפיות של מישהו אחד שהיה לו בן אב,
כן, כן,
שהיה לו בן
נכה
שלא יכל ללכת,
כן,
אז הגיע לקבר של רבנו, ואז הוא לקח עפר
מהקבר
של רבנו, וזה בדיוק מאיפה שם מתחת לרגליים של הבן שלו, אז הוא התחיל ללכת, ואז אמרו לו כל הזקנים התפלו מאיפה הסגולה הזאת, שמה, מתאים מה אתם חיכה, מה... איזה
אפר,
יכול להיות
אפר
טוב חוץ
מהאפר
של
הקבר
של
הקבר. וואו, וואו, וואו. איזה שם, מה זה איך?
זה גם שימושה
בגמרא. איך, מה זה איך?
זה
שימושה בגמרא. בגמרא
במועד
חטא
נראה לי,
שיקחו מהקבר מהאדמה של הקבר של רעת.
אה, כן.
כן,
כן, זה נראה לי
להגיד ברגן דווקא. טוב, צריכים את... איך, מה זה?
לא,
זה
פתח חיים, לא, מה?
שמעת את זה כי ש...
לא, לא,
שהוא חלמה, שהוא יכול... נכון,
נכון,
נו. חלום כזה, חוזר במשנה
ש... שהוא
הולך לאומן. לא, לא, לא. של?
שאם הוא ילך לקבר של אחד, אז שיקח שם האפר מתחת את זה, אז מתרופא.
הוא לא רוצה.
הוא נשאר בתחילת אמונה.
כן, וואו. כמו שהסבא הבטיח, כן. זה עד השם, וואו. וואו. טוב, נדשי.
שאלו
לדקה שתיים,
יש
איזה
טיבה.
מה, התארסת?
לא, לא. מה,
זה סיום?
רגע,
מתארס?
אני
מתארס עם הולדת
של הדבירים.
יש לו איזה... אני מתארס עם כל הדבירים.
כן,
אבל לכבוד את המסביר השני,
והיה לי אור.
אה, וואי, וואי, וואי.